סיימנו את השבת האחרונה של השנה הזאת. קראנו השבת את פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. דברי תורה הם דברים נצחיים. אתם ניצבים היום כולכם, הדברים לא אמורים רק לאותם, אותו הדור של משה רבינו, שמשה עומד ואומר לפניהם בערבות מואב על ירדן יריחו את הדברים הללו, אלא האמירה הזאת של התורה, האמירה הזאת של דבר השם, שכל מה שאומר משה אומר זה מפי השם, היא לדורות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כשאתם כולכם, אז אתם לפני השם אלוקיכם. כלל ישראל הוא תמיד לפני השם. ומי שמחובר לכלל ישראל, הוא מואר תמיד באור השם, הוא מחובר אל דבר השם. והכולכם הזה כמובן הוא כולל את כולם, כל המדרגות. מחוטב עציך ועד שואב מימיך. מראשיכם ואת חוטב עציך ואת שואב מימיך. כולם צריכים להרגיש את האמירה הזאת. באופן מיוחד, בימים האלה, בהתקרבותנו ליום לראש השנה, ליום הדין, אנחנו ניצבים אכן כולנו לפני השם אלוקינו. וכפי שאמרנו, ההתייצבות הזאת כולם יחד, כי כל ישראל ערבים זה לזה. כמו שאומרת התורה לנו כאן, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ישראל ערבים זה לזה. נחלקו תנאים, אם לפני שנכנסו לארץ ישראל הייתה גם כן כבר ערבות, או רק אחרי שנכנסו לארץ ישראל. אם הערבות, האם היא גם על הנסתרות, או הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו. כלומר, יש דעה שאומרת שגם יש ערבות גם על הנסתרות. אם אדם עשה עבירה בסתר, כל ישראל ערבים. איך הם יכולים להיות אחראים על מה שאדם עושה בסתר? השאלה הזאת יש לה מקום אם אנחנו אומר שערבות היא החיוב של כל אחד ואחד להוכיח את השני, ומכוח מצוות תוכחה מה חיוב הערבות. אתה לא הוכחת, וכתוצאה מזה השני לא יתנהג כהוגן, אז זה מחייב אותך. אבל אם הערבות היא מתחילה מהעובדה שכל ישראל הם מציאות אחת, וכולם קשורים זה בזה באופן פנימי, באופן סגולי, אז כל מה שכל אחד עושה, זה משפיע על השני, זה נוגע לשני. רווה אומר שמה שיש בידינו, בידו של כל אחד, האחריות היא להיות כל כך טוב, כל כך מושלם, כל כך מתוקן, שזה משפיע על הכלל כולו. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן גם אנחנו בבואינו לקראת הימים הנוראים, בבואינו ליום ראש השנה, התפילות שלנו הן לא תפילות פרטיות, הן תפילות על כלל ישראל. אם למישהו מכלל ישראל לא תיגזר גזירה טובה, זה נוגע לנו. באופן מיוחד עכשיו שבאנו לארץ ישראל, ובארץ ישראל כולנו ודאי עוד יותר ערבים. ואנחנו רואים שבאמת האירועים שקורים הם נוגעים לכל אחד ואחד. על כן, עבודה שלנו בימים האלה זה לפתח את התחושה של האחדות, ולבוא בימים הנוראים ולהתפלל באמת מעומקא דליבה על כל ישראל. ואנחנו, כל הפרטים כלולים בתוכם. וממשיכה פרשה, פרשת התשובה. נחלקו, האם מצווה דאורייתא לשוב בתשובה, או אין מצווה דאורייתא לשוב בתשובה, אלא התורה מלמדת אותנו שמי ששב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו. כי הלשון של התורה היא לשון שאפשר להבין אותה באופן של מצווה וגם באופן של, לא של מצווה, אלא של ציון העובדה. והיה כי יבואו אליך הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים, אשר ידחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מה זה ושבת? זה מה שיקרה? או זה מה שאתה צריך לעשות? אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה. אפשר להבין שזה הבטחה. אפשר להבין שאם תשוב, אז הקדוש ברוך הוא יסלח לך. ואפשר להבין שזה מצווה. וכל האפשרויות הן טובות, כולן נכונות. דברי תורה הם מתפוצצים לכמה ניצוצות, וכל המשמעויות הן אמיתיות. אז המשמעות הבסיסית, עובדה שתשוב. זה ברור שכל, שעם ישראל ישוב בתשובה. אין כל ספק בזה. עם ישראל ישוב בתשובה. בסופו של דבר, כמובן שצריך להזדרז שהתשובה תהיה כמה שיותר מוקדמת, ולא לאחר את התשובה. ולפי הרמב"ן, ולפי ספר העיקרים, יש מצוות עשה לשוב בתשובה. וכל הפרשה הזאת היא פרשת התשובה. והפרשה כאן מלמדת אותנו את גודל עניינה של התשובה. גם מה שנמשך אחר כך. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זאת מצוות עשה של תורה. זאת, כך אומר הרמב"ן, כך אומר ספר העיקרים, המצווה הזאת לשוב בתשובה. והיא מצווה קרובה מאוד אלינו, לא מעבר לים, לא בשמיים, כי בפיך, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. צריך להסביר את הפסוקים הללו. ובאמת גם ספר העיקרים וגם מדרשות הר"ן, שניהם עומדים על העניין הזה ומסבירים שיש שתי מדרגות בתשובה. יש תשובה שהיא חרטה, מחילה מבקשת חרטה, שהיא יכולה להיות אפילו ביום האחרון של אדם, אם הוא שב בתשובה, מתחרט על מה שהוא עשה, מבין שעשה טעות, ומצטער ולא היה רוצה, עכשיו זה כל כך קצת מאוחר לתקן את כל ההנהגה שלו, אבל אילו היה יכול, היה משתנה, הוא לא רוצה לחתום מכאן לאבא, הוא מבקש סליחה, הוא מתוודה לפני ריבונו של עולם, ומתחרט מאוד 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 על מה שהוא עשה, נמחה לו לחלוטין, מחילה גמורה. זאת אומרת, חלק אחד של תשובה זה חלק המחילה. על מה שהיה. ועל זה אומרת התורה, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל אדם יכול לחזור בתשובה. משהו זה צריך לעשות בסך הכל, להתחרט בלב, ובפיך להתוודות, קבל לעצמו שלא לעשות, לא לעבור יותר, האמירה הזאת בעומקי הדליבה, כמובן זו החלטה פנימית, החלטה אמיתית, היא גורמת מחילה על כל העבירות. מה שאומרת התורה לא בשמיים ולא מעבר לים? אומר בספר העיקרים, משל למה הדבר דומה? לחולה אנוש. חולה מאוד מאוד קשה. והוא בא לרופא לבקש רפואה. והרופא מתבונן בו ואומר, יש לי תרופה. מבין החולה שלגודל מחלתו, בטח הוא משהו יקר מאוד, זה ניתוח שצריך לעשות אותו מעבר לים, זה מחיר בשמיים, זה כן, לא מעבר לים ולא בשמיים, משהו קשה, אבל הוא רוצה להיות בריא. צריך לעשות, להוציא את כל כספו, מוכן בשביל להיות בריא, אולי אפילו לעשות התרמה. כי המחלה קשה, וכדי לצאת ממנה צריך כנראה להשקיע הרבה מאוד. באה התורה ואומרת, באמת אתה צודק, באמת ההיגיון הפשוט אומר שעל עבירות שאדם עשה, אפילו על עבירה קטנה אחת, זה ללכת ולעשות עבירה בניגוד לרצונו של ריבונו של עולם. אפשר לסלח על זה. זה חוצפה כזאת, זה התעלמות ממציאות השם. ואם זה היה ריבוי של עבירות, חס ושלום, באמת התיקון של זה צריך להיות קשה ללא גבול, ללא נסו, מפני שזה זה, זה, זה פגיעה, ולא לא במלך קטן, לא באיזה אדם, פגיעה בכבוד שמיים. והיא חזרה ונשנתה הרבה פעמים. אז ברור שצריך בשביל זה לעשות מאמץ עצום כדי לחפר על זה. וזה מה שאומר הנביא מיכה. יוצא השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, הייתן בחורי פישי. כלומר, אני חושב, מה הקדוש ברוך הוא ירצה כדי לחפר? בטח אלפים אלפים של קורבנות, רבבות נחלי שמן, ואפילו לתת את הבן הבכור שלו, קורבן. וההמשך של זה, מה השם דורש ממך? כי מעשות משפט, לא מבקשים ממך את כל העון היקר הזה. הקדוש ברוך הוא סולח לעבירות, לעוונות. זה באמת חסד, זה לא הגיוני, זה לא מסתבר. אבל זאת עובדה, זאת מציאות. ריבונו של עולם מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא מוכן על עוונות. והוא מוכן שאם אדם יתחרט במחשבתו ובדיבורו, החרטה מתקבלת והקדוש ברוך הוא מוכן על כל עוונות. חוץ מזה, יש מצוות עשה של תשובה. יש מציאות של תשובה שאדם מתחרט, והוא עשה קצת מהתשובה, קיים קצת מהמצווה. ומצוות עשה של תשובה גמורה, זה מצווה להתקרב אל ריבונו של עולם. זה לא רק המצווה להתחרט על כל העבר, והקבלה היא כאילו תנאי לחרטה, כן? אם אדם מתחרט ורוצה להמשיך לעשות את העבירות, אז זה לא חרטה, כן? אז בשביל להתחרט באמת, צריך לקבל על העתיד. אבל יש תשובה אחרת, שהקבלה היא העיקר, והחרטה היא התנאי לקבלה. כלומר, שאדם מחליט לא רק לסור מן העבירות, לא רק למחוק את העבר, שהוא היה כל כך גרוע, אלא הוא פונה לדרך גדולה חדשה. הוא רוצה עכשיו לעבוד את השם בגדלות. הוא נמשך לאהבת השם הגדולה. וכמובן שהוא לא יכול להימשך, אם יש עוונות שמפריעות לו, אז הוא גם מתחרט. אבל החרטה היא תנאי לקבלה. מתהפכת כאן התשובה, שבעצם עיקרה של התשובה, זה הרצון להתקרב אל ריבונו של עולם. זה פתאום מרגיש צמאון גדול, מרחק עצום, חוסר גדול של קדושה, של של תהרה של של דביקות, והוא רוצה להידבק בריבונו של עולם. זאת תשובה השלימה, זאת התשובה הגדולה, זאת התשובה שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שיגיד עליו יודע תעלומות, שלא יחזור עוד לכסלה, שהוא נקי מכל העבירות. אנשים לפעמים מתחרטים באמת בעומק הלב, אבל לא מובטח שהם לא ייפלו עוד. אבל אדם כזה שהוא מתמלא באהבת השם, וזאת התשובה, זאת התשובה הגדולה, הוא מתמלא באהבת השם, הוא רוצה להידבק בריבונו של עולם, והוא כל כך חפש את קרבתו, שכמובן שכל דבר שמנוגד לקרבת השם, זה מאוס עליו. זה לא יכול להיות שהוא יעשה דבר, שהוא לא יעשה מחיצות, הוא רוצה קרבה, אז הוא יעשה דבר שיחצוץ בינו לבין ריבונו של עולם. זאת התשובה הגדולה, שעליה באו כל הברכות הגדולות, שאם אדם שב בתשובה גדולה. אבל אם אדם, גם בתשובה הראשונה, כפי שאמרנו, הכל נמחל. אלה שני חלקים של תשובה, שתי מדרגות. אנחנו ממשיכים מעלה. בפרשה הזאת, קראנו פרשת ניצבים וילך. בפרשת וילך יש מצווה, שתי מצוות האחרונות שבתורה, הקל וכתיבת ספר תורה. והחכמים אומרים לנו שמצווה לכתוב ספר תורה, כל אחד ואחד מצווה בכתיבת ספר תורה. גם מי שירש ספר תורה מאבותיו, יש עליו מצווה לכתוב בעצמו ספר תורה. לכאורה, למה? לכאורה, כל כתיבת ספר תורה בשביל שאדם יוכל ללמוד. ואם יש לו ספר תורה מאבותיו, אז הוא לא צריך לכתוב בעצמו. מה הוא ילמד? צריך לקרוא בשני ספרים. אם אדם קונה ספר תורה מן השוק, אז כמו חוטף מצווה, זה נחשב, יש לי השומרת שזה קיים את המצווה, אבל לא בצורה מודרת ביותר, ויש דעה אחרת שאומרת שהוא בעצם לא קיים את המצווה. המצווה היא לכתוב ספר תורה. יש דינון להלכה, האם היום אנחנו ממש מצווים בזה, כי אנחנו לובקים בחצרות ויתירות, אבל אני לא נכנס לפרטים המעשיים. אבל התורה מצווה אותנו לכתוב, כל אחד ואחד צריך לכתוב ספר תורה. מה תמון בזה, במצווה הזאת, שכל אחד צריך לכתוב בעצמו ספר תורה? נראה שהכוונה היא שהכתיבה יש לה, יש כאן עבודה כזאת של ביטוי של עניינה של תורה. צריך אדם ללמוד בפה, צריך אדם לקיים את כל המצוות, וצריך אדם לכתוב את התורה. כל אחד יש לו כתב יד אחר. על פי כתב היד אפשר להכיר את האופי של הבן אדם. כל אחד כשכותב ספר תורה, הוא כותב ספר תורה שמביע בו את האופי המיוחד שלו. גם במעשים שאדם עושה הוא מביע את האופי המיוחד שלו, אבל גם בכתיבה, ועל פי הכתיבה ניכר איזה אופי מיוחד יש לאדם הזה, וזה מובע, הוא מביע את התורה באופי שלו, באישיות שלו. מצוות עשה שכל אדם יביע את התורה בכתב, בפיך ובידיך. כל אדם, חז"ל אומרים שיש אות בתורה. אומרים שיש 60 ריבו אותיות. אגב, יש לו זה פירוש שעל פי זה הוא מסביר איך באמת זה 60 ריבו אותיות, לפי המספרים שלפי הספירה היום, שיודעים, אפשר לספור את זה היום במחשב, אז יש פחות מ-60 ריבו אותיות בתורה. אבל כל זאת יש כמה משמעויות, והגר"א באחד מהמקומות בפירושו על ענייני קבלה, אז הוא מסביר באמת איך שיש 60 ריבו אותיות לתורה, במובן רעיוני. זאת אומרת שכל אות ואות, כל אחד, 60 ריבו שורשי נשמות יש בישראל, וכל אות היא מבטא ייחודיות מיוחדת במינה. כל אדם הוא אות בתורה. וכל אדם צריך להביע את האות המיוחדת שלו. אם הוא לא יוציא את האות הזאת מן הכוח אל הפועל, התורה לא תהיה שלמה. כי התורה צריכה להיות עם כל האותיותיה, שלא יהיה חסר שום אות אחת בתורה. האות הזאת, אם היא חסרה, אם היא חסרה לכל התורה כולה, פירושו של דבר, שבעצם אות, כל אות היא שקולה ככל התורה כולה. כי בלי האות הזאת, אז התורה לא מושלמת. אותו דבר בעם ישראל. כל ישראל אותיות, אותיות, ואם אין חיבור, אם חסר מישהו מישראל שהוא לא בשלימות, זה חיסרון לכלל ישראל. אז אדם צריך לכתוב את התורה. זה ספר תולדות אדם, אומרת התורה. ספר תולדות אדם, כלומר, יש פה סיפור של התולדות. כל אדם הוא כותב ספר. כלומר, כל אדם בהתנהגות שלו, כל יום ויום נכתב. כל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, יש איזה מקום שכותבים את כל מעשיו של אדם. זה ספר תולדות אדם. אם אדם חי נכון, אז הספר שנכתב זה ספר תורה. הוא קיים מצוות, עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז כל יום מעשיך בספר נכתבים, מעשי התורה, מעשי לימוד התורה, מעשי המצוות, ככה נכתב הספר הזה מראשית חייו ועד השלמת חייו. זה ספר תולדות אדם. אדם צריך לכתוב בספר תורה, והתנהגותו היא כתיבת ספר תורה חי. כשאדם מתנהג כמו שצריך להתנהג על פי התורה, הוא כותב ספר תורה חי. כל מעשיך בספר נכתבים. צריך לדאוג שהספר הזה לא יהיה בו חסר ולא יהיה יתר, כמובן. ואם קורה שאדם כתב בספר תורה אות מיותרת, אז אפשר לתקן, כן? אז גם אם אדם במעשיו עשה משהו שהוא לא תקין, גם כן אפשר לתקן, זה התפקיד של התשובה, שהיא מתקנת. אז עניינה של ספר, עניינו של כתיבת, כתיבת ספר תורה, זה בעצם אתה צריך לכתוב, לקרוא את מה שכתבת וליישם את מה שכתבת. אתה עושה תוכנית עבודה, כן? אז התורה מצווה אותנו לכתוב ספר תורה. למה תכתוב? הרי כבר אבא שלי כתב, אבא שלך כתב בשבילו. אתה צריך לכתוב את תוכנית החיים שלך, תוכנית העבודה שלך. זה ספר תורה. לכתוב את כל התורה כולה, כי התוכנית שלך היא על פי מה שהתורה אומרת. לכתוב, לקרוא ולקיים. חז"ל אומרים לנו עוד, על פי הפסוק פה, מאיפה אנחנו לומדים שיש מצווה לכתוב ספר תורה? ואתם כתבו לכם את השירה הזאת. אז יש על זה דיון. מה זו השירה? השירה זה שירת האזינו, או השירה זה כל התורה כולה? דן בזה השגת אריה, האם חובת הכתיבה היא חובת הכתיבה של פרשת האזינו, ואבל אסור לכתוב את התורה פרשיות פרשיות, אז צריכים לכתוב את כל התורה בשביל לכתוב את פרשת האזינו. וכאילו כל התורה נכתבת בגלל, צריך לכתוב את פרשת האזינו. אבל הוא מוכיח בכמה הוכחות, וגם זה מהפשט של התורה אפשר לומר, שאתם כתבו לכם את השירה הזאת, הכוונה לכל התורה כולה. כמו שכתוב, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה, לעד, לעד. כלומר, התורה היא עדות, על מה היא עדות? אם זה הפרשת האזינו, אז על מה היא עדות? אלא כל התורה כולה היא עדות, מידע מה צריך לעשות והאם עשו. הווה אומר שכל התורה כולה היא נקראת שירה. זה תורה הלכתית והיא בעצם שירה. וגם חכמינו זיכרונם לברכה אמרו במסכת עבודה זרה, אמר יש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי. כלומר, אם אדם עוסק בתורה בלילה, בלילה שירו עמי, הוא שר בלילה את התורה, אז ביום חוט של חסד משוך עליו. המדרש בשמות רבה אומר, אין גורנה של תורה אלא בלילה. כלומר, הזמן הקבוע, המרכזי של לימוד התורה בלילה, שנאמר, קומי רוני בלילה. שוב פעם, לשון שירה. קומי רוני בלילה. תלמוד תורה נקרא שירה. אם זה שירה, אז אומרת הגמרא במסכת ערכים, ששירה, בעצם רש"י אומר, אין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה וטוב לבב. רש"י במסכת ערכין. שירה זה גילוי של שמחה. ואדם לא שר שירה, אלא מתוך שמחה וטוב לבב. כמו שכתוב, הנה עבדה ירונו ומטוב לב. אז התורה, באמת היא נקראת, התורה היא נקראת שירה, מפני שבעצם התורה היא משמחת, כי פקודי השם משרים משמחי לב, ואם זה משמח, השרים, אז התורה היא נקראת שירה. והתורה היא גם נקראת דבר, היא טוב. התורה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסד. למדך, שעניין התורה זה לא איזה עול כבד שלימודה הוא מכביד, ומה קיומה הוא מכביד, אלא זה שירה. התורה היא שירה, וחיי התורה היא שירת חיים. כך צריך להסתכל על זה. אם אדם לא מסתכל על זה נכון, אז יש אנשים שקוראים שירים, וזה מעייף אותם. ויש אנשים שקוראים שירים, וזה ממש מרומם אותם. השירים, זה עניינם של השירים. השירים הם עניינם לרומם. אבל יש אנשים שמשום מה קוראים שירים וזה לא מדבר אליהם. אז אם זה לא מדבר, זה לא אומר שזה לא שיר. זה בעיה של הבן אדם. אם אדם לא מרגיש שהתורה היא שירה, יש לו בעיה. אדם צריך להרגיש שהתורה היא שירה. שהתורה מרוממת. שהתורה גורמת לאדם אושר. שהתורה המשמחת, זה הפגישה עם דבר השם, פגישה עם השלימות היותר גדולה, פגישה עם, עם האין גבול. וכמובן, אין דבר יותר משמח מזה, כמו שאמרנו כבר בשבוע שעבר, שצריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, וזה טבעי וזה הגיוני. אז זה העבודה שלנו בימים האלה. יש לנו, נשארו לנו 4 ימים עד ראש השנה, ואחר כך עוד 10 ימים עד יום כיפור. אנחנו נתעלה בהם ולא נפסיק. אחר כך נגיע לסוכות ועד שמחת תורה. זה הכל מהלך אחד של עלייה רוחנית ממדרגה למדרגה. רצף של זיכוך, של עלייה, של התרוממות. שמגיעה לסיעה בסיום החג בעצרת בשמחת התורה. יהי רצון שאנחנו נזכה כולנו לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, להתכוננות נכונה לימים האלה, לנו ולכל ישראל.